שלום לכולם, אנחנו נמצאים היום בערב יום ההילולה של הצדיק המקובל האלקי הגדול בדורות רבים שהיו, אבל בדור האחרון או שפני שתי דורות שלנו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו נמצאים היום בסיום 78 שנה לפטירתו, ומתחילים במציאות הנוכחית, כל עוד אין תחיית המתים, אנחנו מתחילים את שנת ה-79. כיוון שמתחילים את שנת ה-79, אז החלטתי ללמד את איגרת 79. בסדר? זה, אני חושב, משהו שהוא בנוי, שאפילו כאלה שנוהגים כל יום לקרוא בכל שנה את הפרק תהילים ששייך לשנה שלהם, זאת אומרת, אם היינו היום מתחילים לקרוא פרק תהילים, זה היה 79. אז איגרת 79 של הרב, לא סתם היא נכנסה לשם, כל דבר הרי בהשגחה. זה אחד הדברים היסודיים שהרב מחנך אותנו, ולזה אנחנו פה שואפים ורואים את האיגרת הזאת. וכמובן שאנחנו צריכים להבין בדמות הזאת של הרב, שזו דמות שמכנסת מציאות כוללת, שאין כדוגמתה בשום מקום, אין אח ורע. נכון שאור החיים הקדוש כותב בפרשה הקודמת, פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, מה זה ראה? הוא מביא על סמך הרמב״ם בהלכות תשובה שכותב שכל אחד ואחד יכול להגיע להיות משה רבנו. יש לך שאיפה להיות משה רבנו? די, נבהלתי, אתה אומר, דיכאון, איך אני אהיה משה רבנו? איפה אני? בסדר, טוב, יש בחינה, רבי יקיר. אז כותב באמת ככה, אור החיים הקדוש, מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ראה לפניכם, זאת אומרת לפניך. כן, יש את הבחינה שכותב אותה הרמב״ם, שכל אדם יכול להגיע, כל יהודי יכול להגיע להיות משה רבנו, וזו השאיפה שלנו. אבל זה ראה, זה אחד. לכן הוא גם כותב שם, אור החיים הקדוש, שכל מנהיג, תלמיד חכם, בדור, יש בו ניצוץ של משה רבנו. מנהיג, הנהגה. ככל שההנהגה שלו יותר גדולה, יותר רחבה, יותר כוללת, כמו משה רבנו, שיכול לסבול את כל העם, אנוכי הריתי, כן, הוא מתנהג כמו אמא שיולדת את ילדיה. אז כל מנהיג, ככל שהוא כולל יותר שכבות אוכלוסייה, יותר רחבות בעם ישראל, הוא מבין את הקישור בין כולם, אז יש בו יותר, ולא רק ניצוץ, אולי ניצוצות, ואולי אורות גדולים של משה רבנו. זה בעצם אור החיים הקדוש של הפרשה הקודמת. וכך באמת הרב היה. אנחנו רואים כל מיני מציאויות שהן אולי סותרות, נראות לנו סותרות, אבל בעצם הן ממשיכות. יש משל שאנחנו מביאים אותו בנוי על דברי הרב, נמלה הולכת ברחוב. כשנמלה הולכת ברחוב, היא רואה שני עמודים מטיילים, שונאים אחד את השני. מה זה שנאת מוות? ברגע שעמוד אחד מגיע למקום, אם במקרה העמוד השני הגיע לידו, הוא בורח קדימה, לא יכול לעמוד לידו. זה שנאה. יום אחד, התגלגלה הנמלה, עפה ברוח, הגיעה לראש של כבשה. ואז, ממרומי הקרן הקטנה של הכבשה, היא רואה שבעצם שני העמודים האלה שהם שונאים אחד את השני, לא יכולים להיפגש אחד עם השני, בורחים אחד מהשני, בעצם הם יוצאים מנקודת מוצא אחת. קוראים לזה בלשוננו שתי רגליים. שני עמודים שמטיילים ברחוב ולא יכולים להיפגש אחד עם השני. בסופו של דבר, אם הנמלה עולה למעלה, היא רואה שהם יוצאים ממקור אחד. אבל אם היא כבר תופסת הבנה יותר גדולה, והיא מתרוממת יותר ומבינה שיש שכל שמפעיל את שתי הרגליים האלה, היא תגיע למסקנה, וזו המסקנה האמיתית שלנו השלמה, זה מה שהרב מדבר, שעצם ההתנגדות היא יוצרת את ההתקדמות. כאילו שתי הרגליים היו עומדות ביחד, אחת ליד השנייה, כאילו הן אוהבות וחובקות וטוב להן ביחד, לא הייתה התקדמות בחיים. עצם העובדה שהמוח מפעיל את הרגליים, אחת קדימה ואחת עוד יותר קדימה, אנחנו מגיעים למציאות שלמה של התקדמות. כל מנוע חשמלי עובד כך, נכון? קוראים לזה אלקטרומגנט. ההתנגדות של המגנט עם הסליל, יוצר את ההתקדמות, אחרת המאוורר לא היה עובד, מנוע חשמלי לא היה עובד. ככה זה עובד. זוהי בעצם ההסתכלות של הרב, שהוא אומר, אני צריך לראות את הראייה הכוללת. עכשיו, ההסתכלות היא לא רק הסתכלות חיצונית על העולם, משקיף על העולם. לא. חי את המציאות של העולם. יש לי סיפור, סיפר לי אותו אישה חשובה, זיכרונה לברכה. קראו לה הגברת נחמה שטרנברג. הגברת נחמה שטרנברג הייתה מנהלת פדגוגית, אם אני לא טועה, או מנהלת של מכללת תלפיות, יש שנים, 30 שנה, 40 שנה, משהו כזה. היא ביתו של שחל. מישהו יודע מי זה שחל? לא שירות חולה לב, אלא שחל. איפה יש שחל? רחוב שחל בגבעת מרדכי, מכירים? מי זה היה? ראשי תיבות. שמואל חיים לנדו. שמואל חיים לנדו, הוא היה זה שהיה מהפועל המזרחי, מההוגי הדעות הגדולים של העובדים הדתיים. לפני 90 שנה, נפטר צעיר, השאיר אישה ובת, נחמה. לימים הייתה שטרנברג, לנדו. וככל שאנחנו מבינים ומקיפים את הרב בהסתכלות הרוחנית הענקית שלו, שכל דבר הוא עם עם רומי האורות הגדולים, המאירים על כל דור ודור, ורואים לטווח יותר רחוק מאשר דור אחד, כמה וכמה דורות, ואנחנו רואים בספרים שמתפרסמים, שעדיין לא נגמרו להתפרסם, שיש לנו פה הסתכלות רוחנית ענקית, לדורות, להיום, דברים אקטואליים, שעה שעה, נכתבו לפני למעלה מ-100 שנה. אז היא ספרת לי, הגברת נחמה שטרנברג, שאימא שלה נשארה עם שוקת שבורה. לא היה אז לא ביטוח לאומי, לא היה קצבת ילדים שקצצו אותה, לא היה כלום, שום דבר. והגברת לנדו, במר יאושה, שאין לה אפילו מה לפרנס את ביתה הקטנה, שהייתה בת 10-11, נכנסה לרב קוק. שהרב קוק בוודאי הבין את הפועל היהודי שרצה לשמור מצוות ולאכול כשר וכל מה שקשור. אנחנו מכירים האגרות של הרב בעניין הזה של מזון כשר לפועלים מקימי הארץ. ושמואל חיים לנדו היה אחד הפעילים הגדולים. אפילו כתב כמה מאמרים בסגנון של אורות. והיא נכנסה, והרב אומר לה, תשמעי, יש לי רעיון בשבילך. אומרת לי נחמה, ישבתי על הברכיים של אמא, מולנו יושב הרב קוק, מעבר לשולחן, והוא נותן עצה לאמא. אני מציע שתפתחי מסעדת פועלים. בכל אזור תעשייה יש מסעדת פועלים כזה זולה, נכון? אחרת פועלים לא יכולים לקנות, הם לא מרוויחים. הייטק, כשכבר יש, איך אומר מי שהייטק, אז יש לו כבר את המזון במפעל, הוא לא צריך לקנות. אז היא מציעה לה, תפתחי מסעדת פועלים. מדוע? כל הפועלים מכירים מי היה בעלך שנפטר בדמי ימיו. יעריכו את העניין, יכירו אותך ויוקירו את בעלך ויקנו ממך את הארוחות שלהם. זה תיאוריה, נכון? זה מתאים לתיאוריה. אומרת לי הגברת נחמה, היינו מגיעים לרב פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות. אני יושבת על הברכיים של אמא, והרב שואל, מה מחרת ממה כמה? אתם מבינים את החשבונאות? איזה מנה מחרת יותר? איזה מנה מחרת פחות? מה כן קנו? מה לא קנו? תחליפי את זה במשהו אחר ונותן רעיון מה להחליף, ומנהל בעצם מסעדה. מבינים מה זה תורת חיים? לעמוד ככה באיזה כמוני עכשיו, לתת איזה דרשה, לא יודע, מלהיבה או לא מלהיבה. אבל בסופו של דבר, לבוא ולדבר, זה קל, זה קל מאוד. כן, צריך ללמוד כדי לראות מה לא מה, נכון, זה חשוב. אבל אנחנו מדברים, וזה הצדיק הכולל את כל המציאות כולה, שיכול לעלות לרום המעלה, אבל גם לדעת איך אישה אלמנה יכולה להתפרנס, אבל בפרטי פרטים. איך אפשר לתת את המציאות הזאת? זה בעצם הרוב. ולכן כשהרב רוצה לדבר על נושא כלשהו, הוא תופס את האחדות, כמו שיש לנו באורות הקודש, האחדות הכוללת. כי נמלה קטנה, נחזור למשל שלנו, נמלה קטנה רואה הכל בפירוד, הכל מחלוקות. יש כאלה שלומדים ניזונים מזה, שהם מוצאים את המחלוקות, הניואנסים והחיתוכים והחילוקים בין ראשון לראשון, בין אחרון לאחרון. אלופים בלמצוא את המחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. אני מצטט פה מהמאמרי הראייה, שיעורים בכוזרי של הרב. לא משלי אמרתי את זה. אלופים במציאת חילוקים. אבל האלוף הגדול מה הוא? שכשהוא רואה חילוקים הוא מוצא איפה האחדות שלהם נמצאת. אתם רוצים, אני אתן איזו דוגמה קטנה ששייכת לנו היום. התחלנו את חודש אלול. שולחן ארוך. הלכה. מחלוקת. בין שולחן ארוך לבין הרמה. האם בחודש אלול אומרים סליחות או תוקעים בשופר? בסוף יוצא שזה מחלוקת, נכון? אבל מאיפה זה נובע? בוא תיקח מאיפה זה נובע. המקור הוא פרקי דרבי אליעזר, שכתוב שם שמשה רבנו עלה להר סיני בפעם השנייה, דעה שלישית, בראש חודש, בראש חודש אלול, ל-40 יום, לרצות את הקדוש ברוך הוא, להביא לוחות שניים. אז יש מי שאומר שכל יום תקעו בשופר שמשה רבנו עולה, כדי שנדע שלא יטעו עוד פעם בעגל. ויש דעה שמביאה שם בתוך הפרקי דרבי אליעזר הזה, שבאמת משה רבנו עלה להר סיני, בעצם זה אותה דעה, עלה להר סיני על מנת לבקש רחמים. אז הסיפור המציאותי אומר שמשה רבנו עלה להר סיני, תקעו בשופר והוא ביקש רחמים. אז קבוצה אחת לקחה נישה אחת מתוך הסיפור הזה, והקבוצה הייתה נישה שנייה. אחד אומר סליחות 40 יום, ואחד תוקע בשופר 40 יום. ובינינו יש כאלה שאומרים סליחות ותוקעים בשופר ביחד. בעצם בסוף אנחנו רואים, כשמסתכלים במקור, זה לא מחלוקת. הסתכלות על איזושהי פינה מתוך מעשה אחד שלם. אז זה אחד הדברים היסודיים שאנחנו צריכים לראות אותם, וזה מה שהרב אומר. זה היסוד. כדי להתחיל לבאר את העניין, אני רוצה לראות, כמו שאמרנו, את איגרת ע"ט. איגרת ע"ט, כמו שאמרנו, אנחנו לומדים אותה בגלל שנכנסים לשנה ה-79 לפטירת הרב, ויום ההילולה ה-78 לקראת 79, ואמרתי, טוב, בואו נפתח 79, נראה איך שזה מסתדר. יש פה איגרת שהרב בעצם מבסס לנו את כל היסוד של ההבנה הרוחנית בפסקי ההלכה. כי לשים לב, ואני אומר את זה רק בקיצור, כי זה לא הנושא עכשיו, דיברנו ארוכות על הנושא הזה. כי זה בעצם כל התורה של הרב. אין דבר כזה הלכה שהיא הנחתה. תעשו כך, תעשו אחרת. כל הלכה נובעת ממקור רוחני, הווה אומר מהפריה של האדם והעם והעולם. כל המצוות שלנו, הם באו כדי להחיות את העם ואת העולם. להחיות את האדם, הפרט והכלל, הכלל והפרט. כל מצווה היא בעצם הצד הרוחני של כל עבר גשמי שלנו. לכן יש לנו רמח איברים, רמח מצוות, שעשה גדים, שעשה לאווים, עבירות. הכל בנוי אחד על אחד. אנחנו רגילים לראות את הצד הגשמי, אבל התפקיד שלנו לראות את הצד הרוחני. אחרי הדברים היסודיים שמביא הרב, הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, במכתב הברכה, הסכמה, שהוא כתב לרב חיים דוד הלוי על ספרו מקור חיים השלם, איגרת של הרב, איגרת קוף גימל. אני אקריא כמה שורות ממנה וניכנס לתוך האיגרת שלנו כדי להבין מה הרב רוצה באיגרת הזאת. והנה הדרת גאון קדושתו, זה איגרת קוף גימל, עמוד קוף חף גימל. באיגרות א', אין לכם את זה, אצלי יש. שהוא הראשון אשר פתח בדורנו את הדלת הננעלת, שהייתה מפסקת בין חוכמת ישראל, כפי מה שנקלט מושגה על פי הספרות האחרונה, ובין עומק חוכמת התלמוד, החיבור שבין חוכמת הפסיקה האחרונה לבין חוכמת התלמוד, זה כל הנושא של הבירור הלכה של הרב, לראות איך אנחנו מהגמרא מגיעים להלכה, כן? על פי מושג הטהור והישר שהוא מורשה לנו מדור דור, אנחנו רוצים שהכל ילמד מתוך מסורת של העברת תורה, ולא מתוך חדשנות שאיננה מכירה בעברת תורה ממשה רבנו עד אלינו, חס ושלום, שעבדו בה באהבה ובמסירות נפש כל גוני הדורות. לא נאה להציע לפניו. אני עכשיו רוצה להציע לך דבר נוסף. מעבר להשתלשלות הפסיקה ההלכתית, יש לי נושא נוסף שצריכים לבאר אותו. כי לדעתי הענייה יש לנו עוד מחיצה אחת, אומר הרב, שאיננו צריכים לפתח בה גם כן פתח להרבות הכניסה והיציאה מגבול לגבול, והיא, נשים לב מה הרב כותב פה, בין חוכמת האגדה וחוכמת ההלכה. אני רוצה לחבר את הפנים עם החוץ, אומר הרב, את הגוף עם הנפש, את הנפש עם הגוף, כי תמיד הגוף משפיע על הנפש, והנפש משפיעה על הגוף. נפש לא בריאה, הגוף לא בריא. גוף חזק יכול לעזור לנפש להתחזק גם. יש הדדיות בין גוף לנפש. לכן בכל ההסתכלות הרוחנית שלנו על דרכה של תורה, חייבים לראות את העניין הזה של החיבור בין הגוף לבין הנפש, בין ההלכה לבין האגדה. נקרא לזה בלשוננו היום בין החוץ לבין הפנים. בין פסיקת ההלכה של הפשט לבין המהלכים הרוחניים הפנימיים שזורמים בזרמי פנים מתחת למציאות הקרקע, ובסופו של דבר פורצים לנו החוצה כפסיקת הלכה מקומית. אנחנו ראינו זה המון, לא כאן הזמן, אבל דבר אחד ברור, האיגרת שהרב מתייחס אליה, איגרת עין תת, כמו שאמרנו, שנת ה-79, היא לרב נויבירט. זה לא הרב נויבירט של השמירת שבת כהלכתה, אני לא יודע אם יש קשר בין שניהם, דבר אחד ברור, הוא יקה. נויבירט זה היה שרשלת רבנים, אולי סבא שלו, אולי משהו בסגנון, כי זה נכתב בשנת הפרש סמך זין. סמך זין זה אומר לפני 106 שנים, אז לפני 106 שנים יכול להיות סבא, או משהו בסגנון הזה, של הרב נויבירט שנפטר השנה, תשע"ג. אומר הרב כך, יש לכם בדף, בסדר? ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה. מכתבו הנכבד הגיעני, אומר, עוד שמחתי לראות כי בחר בספר המעסיק את הלב והרגש בעמקי התורה והעבודה, ומאוד חפצתי להגיע אור כפי מיעוט יכולתי, כותב הרב, על כל שאלותיו בהרחבה, אבל אין לי תרות גדול כעת, ומוכרח אני להשיב בקיצור נמרץ רק הלכות פסוקות כפי המבורר בלבבי בקצרה. לשים לב מה הרב קורא, מה זה הלכות פסוקות קצרות, כמה זה ארוך. שולחן ערוך, סימן רש חף, שנה ברורה בחלק השני, סימן רש חף. יש שולחן ערוך שאומר, על פי דברי הגמרא, הרואה חלום ונפשו אגומה עליו, וטיבנו באפטלטה, דרכים אולי, ילך לשלושה חברים שאוהבים אותו, אוהבים אותו מאוד, כן? ולמה באפאי הוא אמר להם, חלמתיו החזאי, קיצור, יש סדר איך מטיבים חלום, ולמה דווקא חברים אוהבים אוהבים? כי איזה חברים לא כל כך אוהבים, כשהוא ספר להם מה החלום, הם יעשו, חלום טוב חלמת, אתם מכירים את זה? כבר קוברים אותו בלב, מדברים, כן, כן, זה לא טוב, זה לא טוב. כי יש את הפנים ויש את החוץ, לשים לב, הרב מתעסק פה עם הנושא של חלום. אומר השולחן ערוך בסעיף ב', יפה תענית לבטל חלום רע כאש לנעורת. יש לומר אפילו בשבת וכו'. הנקודה המרכזית שלנו שבאה בעצם, ממנה אנחנו יוצאים, זה מה שהרב מנסה לבאר פה, כן? שתענית חלום יכולה להטיב את החלום כמו אש לנעורת. מה זה אש לנעורת? שמנו אש בצמר גפן, מה קורה? נגמר. אין יותר צמר גפן. בשנייה, חלקית שנייה. זה רץ. צמר גפן, הכל רץ. פעם היו מתחפשים לתחפושות עם כל מיני צמר גפן כאלה וסקנים. אסור לפי התקן היום. מסוכן. זה נכון. צריך מאוד להיזהר. זה היסוד של הדברים שהם במסכת שבת, דף י' א', עכשיו גם כדאי לראות את העין היה, אבל אנחנו ניכנס לתוך האיגרת שהרב מאיר, כן, רוצה להעיר, דבר קצר. שמתם לב כמה זה השולחן ערוך? סעיף קצר. יפה תענית לחלום, כאש לנאורות. זהו. מי שמתענה תענית חלום, הנאורות. סליחה, מה פתאום להתענות, מה אכפת לי מהתעניות, מהחלומות. בסדר, כל הנושא הזה הרב מבאר בעיניה, מי שירצה יראה בדף י' א', במסכת שבת, זה חלק ראשון של העיניה. אומר הרב כך, כלל גדול אומר לכבודו, שההשקפה יותר מהירה בענייני אמונות ודעות, כמו בכל העניינים נשגבים, היא לצאת מהחוג הצר שבו נמצאים שיטות מחולקות. אם אני רוצה לפתור בעיה רוחנית, איך אמרנו כמה פעמים? כשאני רוצה לענות לשאלה למישהו, לעולם אני לא עולה לו ישירות על השאלה שלו. כי אם עניתי ישירות על השאלה, ברגע זה מקסימום, או השתקתי אותו או דיכיתי אותו. כשאני רוצה לענות למישהו על שאלה, אני בודק מה מקור הרעיון שהוביל אל השאלה. כמו מי אני עושה? משתדל, כן? מי עשה כך? כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצוי. אז מה צריך עכשיו לענות, מי שמסתכל דיירקט בעיניים? טוב, תגיד לי, אז מה לעשות? מה מתחיל רבי יהודה הלוי? אני מאמין ב... הלכנו לסוף, או לתחילת הדורות היהודיים לנו. אין דבר כזה לענות ישירות, כי ענית ישירות, בסדר. חומרים, השתקתי אותו בשביל הסימפוזיון. אבל לא עניתי שתשובה מבוססת. אני צריך לבדוק מה מונח בתוך השאלה, מאיזה מקור בנפש נובעת השאלה, ואז לענות אל המקור בנפש ששאל את השאלה. ולפעמים זה קורה, הרב, אבל אני שאלתי, אתה לא עונה לי על השאלה. הלוואי שהיית מבין שאני עונה לך. גם זה לפעמים לא מובן. אבל אני עושה סיבוב, וזה לא סיבוב עקום מאחרי האוזן. זה סיבוב ישר כדי להגיע לנקודה המרכזית. צריך לשים לב לדבר הזה. וזה מה שהרב אומר. כלל גדול אומר לכבודו שההשקפה יותר מהירה בענייני אמונות ודעות, כמו בכל עניינים נשגבים, היא לצאת מהחוג הצר שבו נמצאים שיטות מחולקות הצוררות זו את זו ומבטלות אלו את אלו. אם אתה הולך עכשיו להתנגח בין שיטות, להתנגח ולהתנצח, לא תביא את האמת. כי כל אחד בסופו של דבר מתבצר בעמדתו. סיפר לנו פעם, שאלנו בזמנו, התחילו הסכמי אוסלו, אני יודע מה, כל ה... טוב, נו, זהו, קולה, נשארנו פה. והלכנו לשאול את ראש הישיבה הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, איך אנחנו משכנעים את האנשים שזה טעות? היום הרבה יותר קל, נכון? יותר קל או יותר קשה? יותר קל. ברור לאנשים פה שיש פה בעיה, שזה לא כל כך ברור שעשו דברים טובים. אבל אז הייתה אופוריה ושלום, ועושים, כן, וזה עם השערות על הפנים, הגיע, קיצור, הייתה אפוריה גדולה. שאלנו את הרב שפירא, מה אנחנו עושים? איך אנחנו משכנעים אנשים שזה טעות? הוא אמר, אני אספר לכם סיפור. שני אנשים הלכו ברחוב, חברים, טיילים, מדברים. פתאום, על איזה ברוש גבוה גבוה למעלה, מה הם רואים? פה התחילה המחלוקת. אחד אמר חתול, השני אמר ציפור. והם עומדים ככה עם הראש למעלה. לא, אתה לא רואה, גבוה, עץ גבוה, גשר המתרים. אתה לא רואה איזה חתול? מה אתה מדבר? זה ציפור גדולה. והוא אומר חתול, הוא אומר ציפור. מכירים ישראלים? יהודים? איך שהם עומדים ככה להסתכל, כבר מתחילים להתאסף אנשים. וישר, אחד אומר כמו הראשון, והשני אומר כמו השני. ונהפכו פה שתי כיתות. אחת אומרת חתול, השני אומרת ציפור. רבע שעה עומדים ככה ומתווכחים ביניהם וכל אחד מתאר לשני ומכריח את המציאות שהוא חושב שהיא נכונה. ופתאום מה קורה? אף. מה התשובה? ברוך השם, ראית? זה ציפור. השני אמר לו, שמת, איזה נס גלוי, פעם ראשונה שאני רואה חתול אף. כשמתנצחים, אז לא יעזור כלום. שום דבר. צריך לעלות לרובד אחד יותר גבוה, להתאפס על העץ, שלוח מצלמה, הגדלה עם... ולקרב אלינו ולראות איך הכל נמצא בעולם האחדות. זו עבודה קשה. האמת שזה הדבר הכי קשה שיש בעולם. כי תמיד יותר קל לי לראות מה מישהו שונה ממני. כי יש לי שכל. השכל זה הכוח שמפריד בין לבין, הוא שולל. וזה הכי קל. להשתמש בשכל. אני צריך להשתמש בנפש, בלב. שהלב הוא בעצם מחבר. ולראות באמת איך הדברים מתנהלים באחדות. יש סיפור שמופיע בשבחי הראייה. של הרב. אני חושב שהרחיבו אותו בצורה ככה יותר סיפורית בספר של שמחה רז, מלאכים כבני אדם. הרב אריאלי, עיניים למשפט, הוא כתב ספר על הרמב״ם, הוא לומד חברותה עם הרב קוק, זכר צדיק לברכה. וכפי שמתאר בבית שם הכל היה פתוח, חוץ מהחדר הקטן של הרב, כולם היו, נכון? פעם בבית הרב? חדר הקטן של הרב, ששם לא נכנסים סתם. הרב נכנס, החדר הקטן והקדוש. הרב ציוד הכך הגדיר אותו, הרב חרלאפ, בזמנו. ושם הרב היה. והוא היה לומד עם הרב אריאלי, ונועלים את הדלת. כל יום, או לא יודע, ימי שישי לפחות, היו לומדים ונועלים את הדלת. יום שישי אחד, שכחו לנעול את הדלת. ופתאום נכנס, בלי התראה מוקדמת, מפריע באמצע הלימוד, אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה היה דמות מושמצת בציבור הדתי ובפרט בציבור של היישוב הישן, מה שנקרא. מושמצת לחלוטין. אני מדבר בעדינות, כי אני משתדל, כמו שהרב, עליו שגם הוא היה חותך דברים, בלי להתבלבל. אז נכנס ומתחיל לשאול את הרב שאלות. לא היה לו אייפוד ולא היה לו אינטרנט לאליעזר בן יהודה. לפני כמה שנים זה היה? 85, 90 שנה. והוא שואל את הרב, מקורות למילים שהוא מחדש למילון בן יהודה. הוא התחיל להוציא מילון עברי-עברי. והוא מביא מילים, והרב שופע מקורות מכל קצווי ים הלימוד היהודי. ונותן לו ונותן לו. שעה, שעה ורבע. ופתאום הוא הפסיק. התכוון ללכת או משהו בדומה, יום שישי בצהריים. והרב אומר לו, אליעזר, הגיע הזמן לשוב? לא הגיע הזמן לשוב? לאן לשוב? אלול, חזרה בתשובה. לא הגיע הזמן לשוב? תקופף אליעזר בן יהודה ככה על השולחן, שם שתי ידיים, ואמר, כן, הגיע. בסדר? לשים לב. יום שישי בצהריים. אליעזר בן יהודה נפטר באותו ערב, בערב שבת. זה ברור מה הרב ידע, הבין, סידר, ארגן. מה אומרת הגמרא? קידושין למדנו, נכון? חתן שאומר לכלה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני מולטי מיליונר. טייקון. מה אנחנו עושים? בודקים. אם הוא טייקון בסדר, אם לא, אין קידושין. אם חתן בא ואומר לכלה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, והוא, שם שמו, מה התשובה בגמרא ובהלכה? מקודשת. הרהר תשובה. עצם העובדה שהוא הרהר תשובה, מבחינתנו עשה תשובה. כמה אנשים מסוגלים להגיד דבר כזה? איך אנחנו מסתכלים על אנשים מסוימים, בדרך מסוימת, במקום מסוים? והרב גרם לו להגיד, הגיע הזמן, וברגע שהוא אמר, הגיע הזמן, זה לא רק הרהור, זה אמירה ש... חוזר בתשובה. טוב, שוב יום אחד לפני מיטתך. הרב מסביר, מה זה שוב יום אחד לפני מיטתך? מניה. שזה יהיה זמן כזה קצר, שלא יהיה לך זמן לחתום מחדש. יום אחד לפני, כמו שאדם, יום אחד לפני פטירתו, הוא חוזר בתשובה, אין לו זמן לחתום. אז תמיד תראה את התשובה, כאילו זה אין לי זמן יותר לחתור, אני עכשיו חוזר בתשובה. הרב ביצע את זה בפועל. זה מה שאנחנו מדברים. שהרב אומר, צריך לראות פנימה את כל האחדות ולהרים את הכל למדרגה הזאת, שהאדם בעצם הוא בעל תשובה. אבל לא רק לדבר על זה בבית המדרש בשיעור. לא רק שם. למעשה לגרום לאדם שיהיה כך. אנחנו יודעים את הדברים שהרב ככה, אנחנו רואים, נכון, היה בעולמות הרוחניים הגבוהים שלו, עם כל לא רק הידע המקיף של שכל, גם מדרגת הקדושה של הרב. סיפור שמופיע לשלושה באלול, בזמנו, בוולוז'ין, שהרב הלך ללמוד בוולוז'ין, האלו מגריבה קראו לו שם. אז היו סוחרים חדרים מכל מיני, מה שהיום עושים לסטודנטים, יחידות דיור במחסנים, סטודנטים, זוגות צעירים שמכון מהר גרים במחסנים. בסדר, מה? מציאות לא נעימה. אז הרב שכר עם עוד חבר, חדר, באיזה בית של בעלת הבית, בעלי בוסטה. ובא אליו החבר, ואמר לו, שמע, אני דיברתי עם הגברת, ושכנעתי אותה, והסכימה להוריד לי רובל, או שני רובל בחודש, סכום גדול, מהסחירות, כי אין לנו. אולי תדבר איתה גם אתה, היא תוריד לך. תראו מי זה הרב קוק, עוד בתור בחור. אומר לו, שווה לי לשלם שני רובל, ולא להרבות שיחה עם האישה. זה הרב. ועם כל זה, פתיחות לכל מי שרק יכול לבוא, כמו שאמרנו, לייעץ איך לבנות מסעדה ואיך לקיים אותה. מצד אחד ברום שמיים, מצד שני בתחתיות ארץ. כמו שאומר הפסוק בפרק קוף למתת, אם עסק שמיים שמעת, והציע שאול, הנה כאן. לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין. בשאול אפשר לראות יותר טוב מאשר עסק שמיים שם אתה, שם, באיזשהו מקום. אבל הציע שאול, הנה כפה. זו מציאות של חיים מציאותיים שלנו. והרב מזכיר את הדברים מהרבה מקומות. מסכת ברכות, בהן היה, אנחנו מכירים, למדנו רבנו, אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא. אז בין היתר, אומרים להם, מנעו בנכם מן ההיגיון, והושיבום על ברכי תלמידי חכמים, ובזכות כך תזכו לחיי העולם הבא. מסביר הרב בהן היה, מה הכוונה? אל תעסיקו את ילדיכם, בתל נעוריהם, בכל מיני פלפולים רוחניים, פילוסופיים. זה לא מחיי אדם. הושיבו אותם על ברכי תלמידי חכמים. לא להראות להם רק את הרב כשהוא בסעודה שלישית, ברב עד הרבים, עם כל האורות הגדולים שמחבים את האורות. איזה יופי שזה, מה זה היה? משהו מהמם. משהו משהו. חבלז. או באיזה שיעור, באיזה פטוס גדול, הרב נותן. אומר להם בבליעזר, אתם תושיבום על ברכי תלמידי חכמים, תראו להם את התלמיד חכם בחיי המעשה שלו. איך הוא הולך לשוק? איך הוא עושה ספונג'ה בבית? ככה תראו. אבל מה, תחשבו שאולי זה ביטול תורה? בזכות כך תזכו לחיי העולם הבא. זה ברור המציאות של החיבור, ככה הרב כותב בעין היה. אני צריך לחבר מציאות. ומכיוון שכך, אנחנו לוקחים שני דברים שהם הפכים. ופה הרב מתחיל להסביר. תענית חלום. חלום זה קשור לדברים של תת מודע, חוסר עירות. ותענית זה קשור לגוף. מרעיבים את הגוף. מה הקשר בין תענית לבין חלום? ראינו שזה פסקה קטנה. הלכה אחת בשולחן ערוך. סימן רשחף סעיף ב'. יפה תענית לחלום כאש לנאורת. האש זה דבר רוחני, הנעורת זה דבר גשמי, אבל הוא כליל. אפשר לחלות. זה בעצם מה שהרב מנסה פה להסביר, והוא כותב, כן, אני מביא לך בקיצור נמרץ, הלכות פסוקות, כפי המבורר בלבבי בקצרה. על עצם הבסיס שהרב פותח, בואו נקרא קצת פנימה, כי כמו שאומרים, תעמד מה שהלב חושק, הזמן עושק. אז אנחנו צריכים ככה לארגן את עצמנו בנושא הזה. אומר הרב, כלל גדול אומר לכבודו, שההשקפה יותר מהירה בענייני אמונות ודעות, כמו בכל עניינים מסגבים, היא לצאת מהחוג הצער שבו נמצאים שיטות מחולקות, הצוררות זו את זו, ומבטלות אלו את אלו, ולעבור עד מרום הפסגה שמשם נשקפות כל הדעות בשורשן, איך שכולן עולות למקור אחד, ורק שינוי תנאים באורחות החיים, ובמצב הנפשות הוא המחלק ביניהם. תכף דוגמה קטנה. לפני שנה, אולי שנתיים, אני נכנס למכון, לבית המדרש, אני רואה בחור עומד להתפלל בכפפות, בלשון הלכה בבתי ידיים, תפילת עמידה. אמר לו, ידידנו הצדיק, מה זה? כפפות? אתה יודע שזה כפפות, מזהה. מה זה עושה על הידיים שלך? קר לי. אתם מכירים את הקור במכון מאיר בחורף? עם המזגנים? יפה. אתה אומר, נו, כתוב שלא מתפללים בבתי ידיים. לא מתפללים בכפפות. אתה עומד לפני מלך, אתה עומד מכובד. זה לא מכובד ככה. לפעמים אתם יודעים, החבר'ה פה יש כפפות אגרוף, כפפות שלג, כל מיני כאלה. כל אחד איפשהו טייל מה הביא. ברור. אומר לי, מה פתאום הרב? זה משנה ברורה מפורש. נו, נטע ספר ונח זה. כן, שאני לא מכיר את המשנה ברורה. מכיר, בסדר, אבל בוא, תגיד, תביא לנו את הספר. כותב המשנה ברורה שבארצות הקרות, מי שיכול להיות חולה מזה שהוא לא יהיה עם בתי ידיים, אפשר להתפלל בבתי ידיים. אומר לי, אבל קר. אמרת לו, אתה יודע מה זה ארצות קרות אצל המשנה ברורה, חפץ חיים? חפץ חיים כותב שאפשר גם להניח תפילין על הכובע הדק, על כיפה. כי אם אני אוריד אותו, יהיה לי דלקת ריאות מיד. אתם יודעים על מה דיבר החפץ חיים? בלרוסיה, מינוס 40. אז הוא יושב פה עם מזגן בחורף, וקר לו, והוא מביא את המשנה ברורה. זה מה שהרב אומר, שיש דברים שבאים שינויים כתוצאה ממציאות ממשית, ברגע זה שונה. אז עכשיו נוכל להשליך אחד לשני. עברנו בפעם האחרונה, לפני 3 שבועות, כמעט חודש, 9 הימים. לא מתקלחים בתשעת הימים. כמה צדיקים באו אליי. שאלתי אשתי אם היא תלתה את כל הכביסה. אם לא נשאר מקל כביסה, אתה. הוא לא מתקלח שבוע, לא מחליף גרביים. כי כתוב שלא. אתם מכירים את זה? זה צדיק אחד ראה שהוא בבית המדרש לבד. עליי עומד העולם. עליי עומד העולם, עובדה אני לבד לומד. אחרי זה חצי יום, העיז ראש הישיבה, שם נפשו בכפו, לקח ערכות מגן, נכנס לבית המדרש ואומר לו, סליחה, לא החלפת גרביים. כל העולם עומד עליי. נו, כולם ברחו, בוודאי. מה השאלה? אי אפשר לשייך מציאות מסוימת למקום מסוים אחר. צריך להיות ערני לכל מה שקורה מסביב. זה בעצם התפקיד של הרב, תפקיד של כל אדם. לבוא ולשייך מציאות, זה מה שהרב אומר. רק שינוי בתנאים באורחות החיים ומצב הנפשות, הוא המחלק ביניהם. והחוקר המיושב, המשתמש בשכל ישר, מצורף לרגש בהיר ונכון, לשים לב מה כותבים ליקים, בסדר? שכל ישר מצורף לרגש בהיר ונכון. יש פה שילוב של שכל ורגש, אי אפשר לנתק. הרב פה מעיר הערות על ספר שכתב הרב נויבר, זה לא סתם. מרומם אותו כלפי מעלה, כדי להראות אחר כך איך אנחנו יורדים לחיי המעשה. זה בעצם התפקיד של הרב. לרומם את המציאות, לרומם את הדעה, להראות כמה שהיא מלמעלה יותר גבוהה וחשובה, ואז אני מכניס את הכל בפנים. ככל שאני יותר רחב, אני כלי יותר גדול, אני יכול להכיל יותר כמה. גם את הדעות החלוקות, יש מקום לכולם. כשצפוף, אז יש בעיה. כשמרחיבים, מסתדרים. לכן אנשים יותר גדולים יכולים לסבול יותר. אגב, אני אומר, אם נשים לב, שהרבה פעמים אצל צדיקים, הרבה אנשים מגיעים לצדיקים, סליחה, מי מסתובב סביב הצדיק? אתם ראיתם את זה? ליד כל אלישע יש גחזי. מי שצריך חליפות, מי שצריך... בסדר? כי רק הצדיק הגדול הכולל הכל יכול לבוא ולרומם אותו. אנחנו ננסה להתקל בו, זה ישר ימכות. לא מתסכים. מה, דווקא אצל הרב הצדיק הזה נמצא אחד כזה, או, מה שמענו עליו? נו, מה חשבת? מי יכול לרומם את הנשמה הזאת? את הנפש הזאת, להוציא את הניצוצות ממנה? למתק אותה? זה התפקיד של הצדיק. להפוך מריר ולמתיקו, חשוך לנהורה. תמר למתוק ואת החושך לאור. וזה כל האורות של הרב. אבל זה לא מוריד כי הוא זה בעמידה על האמת. ואני אומר את הדבר כי כך הרב התנהג. יש לי אפילו בבית עד היום, כן, מודעת רחוב ענקית, פשקביל. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ראש הרבנים לארץ ישראל. מודעה, מחאה על שיחוק הכדורגל בעיר קודשנו ותפארתנו ירושלים, תיבנה ותיכונן ביום שבת קודש. מי מחה על חילול שבת וכדורגל? הרב הראשי. זה לא רק ללטף. אהבה, אהבה, נכון, אבל היא צריכה לבוא מתוך אמונה. וכמובן, כמו שאנחנו אומרים, תשובה צריכה לבוא מהאהבה. אבל מתוך אמונה גדולה, ידיעת הבורא. כי בלי זה, זה טיוחים. זה סיפור שאני חושב שפעם סיפרתי אותו. גם הופיע בשבחי ראייה על... כנראה בתקופה שהתחילו להגיע הבריטים לפה, נגמר השלטון העות'מאני והתחיל השלטון הבריטי. קיצור, השלטון הביראה, כן, המוסלמי, שהיה סמכות לרב, לחכם בשי להלקות ולתת מיסים, הכניס לכלא והכל נגמר, והתחילה תקופת המתירנות המערבית. אפשר לעשות חילוקים בארץ עם הגעת המנדט הבריטי לפה. וכאורה שיש מתירנות, אז יש מתירנות. והרב שומע שבבתי פיינגולד, בתי פיינגולד זה בניין לפני כיכר בר כוכבה, שלושה בתים אחרי כיכר ציון ברחוב יפו. יודעים על מה אני מדבר? אם אנחנו יורדים את רחוב הרב קוק, היום זה רחוב הרב קוק, פונים שמאלה לכיוון העיר העתיקה, על רחוב יפו. יש לנו את כיכר ציון, אחר כך יש נחלת שבעה שני בתים, עכשיו יש שם משביר כזה, אחר כך יש בית יואל, בנק המזרחי שם גם נמצא, והבית שאחריו, לפני כיכר בר כוכבה, זה התפצלות של יפו ושלום ציון המלכה, כן, הבית לפני כן נקרא בית פיינגולד. בבית הזה החליטו שבליל שבת פותחים קולנוע, הקרנת סרטים. טוב, הרב נמצא בעולם עליון, אומר הרב, כולם יוצאים להפגנה. לא ייפתח קולנוע בליל שבת בירושלים. איזה רב? לא יתבלבל, הרב קוק. בסדר? זה אותו אחד שאתם מכירים, שכולנו מכירים, מהאהבה והאמונה והכל. הוא החליט שעושים הפגנה. כינס את כל מי שרק אפשר בבית הרב, בבית המדרש, ואחרי תפילת ערבית, כולם יורדים למטה כדי לצעוד לכיוון בתי פיינגולד. ומי עומד בסוף הרחוב בפינה ברחוב יפו? פקד המשטרה הבריטית, לא יודע אם היה יהודי או לא, ג'יימס משהו, לא זוכר את השם שלו. לא התרחתי את עצמי לזכור את השם שלו. קיצור, הוא עומד שם ואומר לרב שזה לא ילך, ואם לא יתפזרו, מכירים את המושג גם היום? לא תתפזרו, אני אפזר אותך. יש כאלה שמפזרים. וזה לא הולך. טוב, יש דיון, הולכים בכוח, לא הולכים בכוח. בסוף, הרב אמר, אנחנו עושים פשרה. מהי הפשרה? כל האנשים יחזרו לכיוון הישיבה, ורק הרב, כהפגנת יחיד, ילך ויעמוד מול בתי פיינגולד, שכל מי שבא לקולנוע יראה שהרב נמצא שם. זהו, זה הסיכום. הרב אמר, אני רוצה את הסיכום הזה. ליל שבת אחרי תפילת ערבית. והרב צועד לכיוון בתי פיינגולד, יחד איתו צועד אותו קצין, ומתקרבים לבתי פיינגולד. הרב הגיע כמה מטרים לפני בתי פיינגולד, והייתה הפסקת חשמל. הצליחו לתקן אותה רק במוצאי שבת. אנחנו מבינים מי זה הרב? מה? לא שמענו את הסיפורים האלה על הרב? זה לא פעם יחידה, הרב עשה הרבה דברים כאלה. זה בדיוק האדם הכולל שיכול לבוא ולראות איך אני מיישר את המציאות לפי דרכה של תורה. טוב, אז זה לנו, או שיש לנו ואנחנו לא מכירים הרבה כאלה היום. ברור שדמות כוללת את הכל, לא רק הצד של הצדיקות, אלא גדלות בתורה, נקיות בתורה, כן? אין לנו היום כמו שיש כן את הרב, אבל בכל זאת, אנחנו צריכים לראות את היסודות שמהם נובע הכל הנושא הזה. והרב אומר לנו, אנחנו צריכים לחבר את החוץ עם הפנים, את הפנים עם החוץ. לראות שכל הלכה שאנחנו לומדים יש בה איזשהו רעיון. היא לא סתם הנחתה. איך אמרנו פעם? 6,000 חוקי תעבורה, 613 חוקי קדוש. זה לא עובד כך. זה עובד בהפריה של כל מציאות העולם. ונמשיך לראות קצת בפנים בתוך דברי הרב. הרב אומר כך. והחוקר המיושב ומשתמש בשכל ישר, מצורף לרגש בהיר ונכון, ידע איך להוקיר כל דבר בערכו, ואיך לשלב כל הדעות במצב כזה, שכל אחת תשלים את החיסרון שיש בחברתה. כי אנחנו יודעים שאין אדם מושלם בעולם. האדם הכי גדול, בכל זאת יש לו עוד משהו לתקן. כמי שכבר תיקן הכל, מה עניינו? זה כבר מיותר פה. אחד הדברים שמביא הפרי צדיק, למה אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא? למה לא יכול להיות דבר כזה? מה, לא יכול להיות צדיק שלא חטא אף פעם? יותר טוב. היותר מושלם, נכון? בלי חטא אף פעם. אומר הפרי צדיק, רב צדוק הכהן מלובלין, אומר שברגע שהצדיק נמצא בעולמות רוחניים עליונים כאלה גדולים, ואין שום עבירה שקושרת אותו לעולם הזה, הנשמה שלו תפרח מיד. היא תדבק בשכינה למעלה, וזהו, הוא יפריד. יעשה אילוי נשמה ולא יחזור חזרה. ברגע שיש לו איזושהי עבירה, יש לו איזה עוגן, איזה יתד, שקושרת אותו לקרקע. וגם לפעמים הוא נמצא שם בטייל באיזה עולמות רוחניים, עליונים, אבל בכל זאת הוא נמצא בחיי המעשה, כי עובדה, שאין צדיק בארץ, יעשה טוב ולא יחטא, זה מקבע אותו למציאות הגשמית. עובדה, גם אתה היית גשמי. אומר הרב, אפילו במקום שנראות כחוקות זו על זו, זוהי ההשקפה העליונה הנובעת מההכרה האלוקית האמיתית, הכולל הכל וכללם יחד, וצריך בזהירות לחלק בין הצעה כוללת זאת, הרי מצד אחד אני אומר כולם באחדות, אז מה הסכנה עכשיו? שגם דעות כוזבות, אנחנו באיזשהו מקום נכניס אותם פנימה לתוך המערכת של האחדות הכוללת. צריך לעשות פה, בשכל הישר והטוב, את החיתוך בין באמת מה זה חלק ממציאות העולם השלמה והבונה את העולם, לבין המציאות שהורסת את העולם. דוגמה עבודת השם, עבודה זרה. שעבודה זרה היא מהרסת את העולם, עבודת השם מקיימת את העולם. ולכן, עבודה זרה זה אחד משלושת הדברים שיהרג ואל יעבור, בניגוד לשאר המצוות או העבירות, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. שהמציאות הזאת של עבודה זרה שהיא מנגדת את קיום העולם, אנחנו לא ניתן אותה. יהרג ואל יעבור. אבל המציאות השנייה שהיא רוצה להמשיך את העולם, אז אם בן אדם יש לו איזושהי בעיה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. פיקוח נפש דוחה. שים לב לחילוק שבין זה לזה. בתוך כל האחדות שאנחנו מדברים. משהו חלק מקיום ובניין העולם, לגיטימי. מה שהוא הורס את העולם, הוא לחלוטין לא לגיטימי. המשכיות העולם. מה שלא קשור להמשכיות העולם, אלא להפסקת קיום העולם, הוא לא לגיטימי לחלוטין. טוב, אם יש איזשהם מקומות כאלה שרוצים להפסיק את קיום העולם, צריך לטפל בהם, לראות מאיפה זה נובע, מה דרכי הטיפול, כמו כל דבר בעולם. שאנחנו רוצים לטפל, לנקות, ליישר, שבסופו של דבר העולם יהיה מתוקן לעבודת השם. זה היסוד שלנו. וזה מה שאומר פה הרב. צריך בזהירות לחלק בין הצעה כוללת זאת שהיא יודעת להעמיק אל חקר כל אחת מהדעות, ולהוקיר כל רגש כפי עומק שוויו, ובין הסבלנות הקרה הבאה מתוך מה שאין העולם הרוחני תופס מקום בנפש. ציניות אירופאית. מה זה ציניות? צינה, קרירות. מה אנחנו מחפשים? חום, אהבה, לב, חיבור. מבינים מה ההבדל בין שכל לבין שכל שעובד עם רגש? האם זה מכונה? זה ברזל קר? ציניות? או שאנחנו מדברים על אדם חם שמזרים כוחות חיים חמים לכל העולם כולו לפי מדרגתו, כל אחד לפי עניינו. השאיפה להיות כמה שיותר, כמו שאמרנו משה רבנו, הרמב"ם מביא בהלכות תשובה, כל אדם יכול להיות, כל יהודי יכול להיות משה רבנו. אומר הרב, זאת האחרונה. מי זו האחרונה? הסבלנות הקרה. זה לא סובלנות חמה טובה שרוצה להיות הכל, סבלנות קרה. אחד הדברים שכתוב, שמעתי שבוע שעבר בשם האדמו"ר מטולנה, שמעון ולוי אחים, אפיצם ואחלקם, אומרים חכמים, שמעון נמצא בדרום יהודה, לוי אין לו בכלל נחלה. מה עושה שבט שמעון? מלמדי תינוקות. מה אנחנו אשמים? שואל האדמו"ר מטולנה. מה אנחנו אשמים? שמעון לא יכול לשבת במקום עצבני כזה, כלי חמאס מחירותיהם, מה הופכים אותו להיות? מלמד תינוקות. מסכן הילד. אומר האדמו"ר מטולנה, הפוך בדיוק. למה הוא חם? כי הוא רואה כל נקודה ונקודה שהיא לא נקייה וטובה, והוא קופץ לתקן אותה. לא יכול לראות ביזיון. לא יכול לראות קלקול. בעקבות מה היה שמעון ולוי? קלקול הכי גדול של דינה עם שכם. ולא יכולים לשבת בשקט. אומר, אחד כזה הוא יהיה ערני לכל תלמיד. כי מגיע לנו איזה מורה אינטלקטואל, לא רוצה לתאר עם איזה חליפה או פפיון או לא יודע מה, הוא יושב ומכה על השולחן קלות ודורש את דיממת הכיתה. טוב, היום אין דברים כאלה, נכון? אבל איפה? הם ידרשו ממנו. והוא בתוך כל הסידור שלו, הוא בא היום עם לפטופ אבל בעבר עם כרטיסות, והוא חייב לתת את ההרצאה המושלמת, כן? ללא התחשבות או ללא תנועה של כל תלמיד ותלמיד, ואפילו חלקם בידיים שלובות. בסדר? אין בעיה. יכול להמשיך. זה ברור. זה מה שהוא צריך. הקרירות הזאת היא חוסר אכפתיות והבנה לנפש התלמיד. אני צריך את החום. אז דווקא שמעון, שהוא מתעורר לכל דבר שלו שלם, הוא יבוא להשלים את התלמיד. זה הגדלות של מחנך, שבאמת הוא ערני לכל דבר. מה אכפת לך? מה יכול להיות? נו, מכל דבר אתה מתרגש? מה לך ולזה? זה לא מחנך, זה לא איש שמעביר תורה. ואיזה ציניקן. כמו שאמרנו, הציניות האירופאיות. הציניות האירופאית, הכרה. זה מה שהרב אומר. ובין הסבלנות, הכרה באה מתוך מה שאין העולם הרוחני תופס מקום בנפש, בנפש. זאת האחרונה מוכרחת היא לסגת אחור מפני האורה וברק החיים. והראשונה תגדל ותפרח תמיד במעלה יותר גדולה. עד אשר תמלא הארץ דעה את השם, שאז לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. ועם מילוי העושר המדעי והרחבת כל שיטה לפרטיה, יהיה גדול כוח השלום המקורי המאגד את כולם. לשים לב כנגד מה או מה בא לרומם הרב. הוא בא להעיר הערה על ספר. אל תעשה לי משהו שחלטני שאין בו שום תורת הנפש. כל דבר שאתה חוקר יהיה מתוך הבנה והכרה וחיבור הלב, הנפש, החום, האדם השלם. מה כמה פעמים? שכל טוב. אנשים מבקשים, תן לנו שכל טוב. מה זה שכל טוב? כשיש לך מוח. מה שיש לך מוח? ושכל זה הרכבה בין המוח לבין הלב. האיזון בין שניהם. רק לב זה בעייתי, לא יודע למה. כל היום לב. אי אפשר לעמוד בפני כלום. ורק שכל, זה ציניות. אדם נפל ברחוב, אתה מוכן אולי לראות מה קורה עם הגופה הזו? כל ככה? זה ברור. אנחנו צריכים את ההרכבה של ההתרוממות וההתרגשות בזמן שצריך, כשאני רואה משהו שואלו אותו, או לרומם את הדברים כדי שיגיעו למצב טוב. ולכן הרב אומר, אני ככה טיפה צריך ב3-4 דקות. נשוב אתה אל התענית. הרב מאיר פה הערה הלכתית. הוא אומר, אני מאיר הערה הלכתית בקיצור. שמנו לב כמה זמן לוקח לנו להגיע אל ההערה הלכתית של הרב, על פי דברי הרב, ממש בקיצור. כמה זמן לקח לנו? 57 דקות, יש לנו עוד 3. לראות עכשיו את ההערה של הרב. התענית, אומר הרב, אנו רואים בעינינו שהעולם כולו, בייחוד עולם החיים, הוא משתכלל. לא על ידי חיבורי כוחות מצומצמים שכל אחד ואחד פועל על גבולו, כי אם על ידי התחברות של כוחות, כשיש התאגדות, חיבור של כוחות, העולם מתקדם. שכל אחד שואף להתרחב יותר מגבולו, וחברו גם כן שואף כן. כשהם פוגשים זה בזה, דוחק כל אחד את חברו ועוצרו, ועל ידי התגוששויות כאלה מתהווה חזיון החיים. מישהו פעם אמר לי, למה יש פה תמיד מחלוקת? אם לא הייתה מחלוקת, לא הייתה התקדמות. כי הרי מה עושה המחלוקת? מבררת לי את דעתי. אם מישהו בא ואומר כנגד מה שאני אומר, אין לי ברירה אלא לשפץ, לשפר, לברר, או חברותה, או מיטותה, מה תפקיד החברותה? לשאול שאלות. יש חברותה שיושב, מסביר, ומה השני עושה? כן, הקוקייה, כן. כן, כן. לא עובד ככה. תפקיד החברותה זה להקשות. מה אתה מתרגש שמקשים עליך כל הזמן? תגיד תודה רבה. אחרת, את הקושיה הזאת לא ידעת לפתור. עד ששאלו אותך ומצאת פתרון. ואם מצאת פתרון, התקדמת. ואז יש עוד שאלה. התקדמת עוד קצת. שאלה גדולה, התקדמות גדולה. שאלה קטנה, התקדמות קטנה. טוב. והידי התגוששות כאלו מתווך חזיון החיים. זה נוהג בין בטבע החומרי, בין אפילו בטבע השכלי והמוסרי. בכל דבר, לחץ יוצר ריאקציה. יש קומפרסיית עבודה, מה שנקרא. לחץ עבודה. ואז אנחנו מגיעים לבר מצווה, כי לחץ זה נמדד בבר, נכון? ואז באות המצוות. תרשום, זה המצא הרגע. וזהו אור זיו חסד החיים המתמלאים תמיד במקור אינסוף וכל צדדיהם. עד שהם מסבבים חיים, בין בהתגברם והתפרצם, בין בהידחקם ועצרם. ועל פי זה, הכוחות הגופניים של האדם הם צריכים להיות בריאים ומלאים. לא רק על פי אותה המידה שההגבלה המוסרית דורשת אותם. כי אם במידה יותר חזקה מזה. אז אם אני רוצה לחזק את כוחות הגוף, מה אני יכול לעשות מדי פעם? לעצור אותם, להגביל אותם. ואם אני עוצר אותם, מגביל אותם, אז ברגע זה הם מוגבלים, אבל מה הם עושים אחר כך? זזים יותר קדימה. אנחנו מבינים מה זה טענית. ברגע שאני עוצר רגע את הכוחות הגופניים, מה אני עושה? לאחר כך גורם לכל המציאות שלי, הגופנית, להתקדם. קיצרתי, חתכתי הכל, יורד, תראו למטה. החלומות. אחר כך נחבר, שנייה אחת. מההשקפה הבהירה של דעת אלוקים אנו באים להחליט שהעולם הפנימי שלנו מונהג בסדרים לא פחות מכוונים ומדויקים מהעולם החיצוני. על כן אי אפשר שהמצב של החלום, שהוא חלק הגון מהחיים, לא יהיה מקושר בקשר חשוב עם כללות החיים החומריים והמוסריים. אבל מצד שני, אנחנו לא יודעים להחליט. מה באמת הוא חלק מהסדר של החיים בחלומות ומה לא, לכן מה אנחנו עושים? מגבילים את הגוף בתענית על מנת שנוכל ליישר ולתקן את מציאות החלום שהגיע אלינו, ואנחנו לא במדרגה כזאת כדי לדעת האם הכל אמת או רק חלק. זה ברור? טיפה ככה, להבין מה זה. כשהרב מאיר הערה, באלף, מאיר הערה, איך אנחנו מסתכלים על סעיף קטן הלכתי אחד. איך אנחנו מחברים את מציאות החוץ עם מציאות הפנים, את פנים ועם החוץ. קוראים לזה תענית חלום. התענית זה על הגוף והחלום בנפש. בתת מודע אפילו. באמצע הלילה. שאני לא בהירות. יש כל מיני מהלכים מכוונים ומדויקים שעוברים באדם ומיישרים את נפשו. כשזה יוצא החוצה, אם היינו יותר בריאים, הכל היה מסודר. היה ברור לנו מה שראינו, זהו זה. אבל כיוון שאנחנו לא בקיאים ולא בריאים, אז במקרה הטוב, תענית חלום. במקרה אחר, גם את זה אנחנו לא עושים תענית חלום. מדוע? כי אם ככה כל בוקר נקום בתענית. אז אני מציע לכולם, שמי שקם עם איזשהו חלום, מה הדבר הראשון לעשות? לחייך. ואחרי שנחייך, הכל יהיה בסדר. יסוד שלנו, וזה מה שרציתי להראות היום, וברוך השם נפלנו, אגרת ע"ט, שנת ע"ט, שמתחילה, כן, של פטירת הרב, אנחנו רואים את כל מציאות הרב. חוץ ופנים, פנים וחוץ, ושליטה על המציאות. ראינו את זה, עזר בן יהודה, בתי פיינגול, עוד, שטרנברג, כל התחום הזה, שאיך הרב מנהל את העולם, גשמי ורוחני, זה אישיות גדולה, ענקית, שאין כדוגמתה, בדורות, וברוך השם שאנחנו זוכים להסתופף במקום, כאן שניזון מתורתו של הרב, שהיא בממד שונה לחלוטין, מדברים אחרים שהם גם חשובים וטובים, אבל לא כוללים וגדולים כל כך כמו תורת הרב הכבירה והענקית. בעזרת השם, שנזכה לראות בתחיית המתים, זכינו הקדוש ברוך הוא, לראות בבניין בית המקדש, כהנים בעבודתם. תשימו לב, אתם רואים את בית המקדש, והרב עובר שמה עם מחתה. אתם רואים את זה? זה יכול להיות, בעזרת השם.